הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא מנוחת הנפש. שיעורנו לרפואתה של הילה מלכה חיה בת רבקה. מנוחת הנפש, שלוות הנפש, היא תכונה הכרחית לעליית האדם במדרגות עבודת השם. מנוחת הנפש היא הכרחית, היא יסודית. למה? מכיוון שההפך ממנוחת הנפש זה בלבול הדעת, האדם המבועל, האדם שפועל באימפולסיביות, האדם שלא מצליח לשלוט על הדחפים שלו, האדם שאין רסן למילים שלו, האדם שנמצא בבלבול הדעת, בשעת מעשה בשגרת החיים שלו כאשר הוא מתפקד, לא פעם הוא יכול להרגיש ריבוי מחשבות מתרוצצות במוחו, והוא לא מצליח להיות מרוכז בעשייה אותה הוא עושה. מנוחת הנפש היא הצורה בה האדם מצליח לנצל כל רגע מהחיים שלו מתוך ריכוז מלא של המחשבה, של הכוחות, של הרגשות, של ההתנהגות, לתפקיד, לתפקוד שמוטל עליו ברגע הנוכחי. האדם לא יכול לעשות ריבוי דברים בבת אחת. לא פעם זוהי עצתו של היצר הרע. תעשה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. ריבוי דברים מוביל לעומס בתוך נפשו של האדם, מעייף אותו, ובסוף לא נשאר בידו מאומה. וכמו שמביא הרב דסלר בשם הגאון מבילנה, על האדם לחשוב שיש רק אדם אחד בעולם הוא עצמו, ויש לו רק שעה אחת לחיות, השעה העכשווית, ויש רק את דף הגמרא הנוכחי, הדף שמונח לפניו. אם האדם יחיה בתחושה כזו, הוא יתרכז בצורה מוחלטת בהווה, וכך שעה לשעה מצטרפת לחשבון גדול של שעות איכותיות. לכל אדם יש את התפקיד המיוחד לו בעבודת השם. כל אדם הוא יחיד בעולמו, כי הוא היחיד שיכול למלא את התפקידים והכישורים שלו. אם אין אני לי, מי לי? כי אני היחיד בעולם שיכול למלא את התפקיד שמוטל עליי למלא. לכן הייתה טענה גדולה על קורח. למה קורח מחפש להיות מישהו אחר? קורח, תהיה קורח. את התפקיד שהטיל הקדוש ברוך הוא, עליי רק אני יכול למלא. אם כן, אני יחיד בעולמי. לעניין בו, אני נבראתי. בשבילי נברא העולם, לעניין שלמענו נבראתי. אם כן, האדם צריך לחיות בהרגשה ובתחושה שהוא היחיד שיכול למלא את תפקידו בתחומים שהוא אחראי עליהם בחיים שלו. במשפחה שלו, הילדים שלו, החברה שלו. הוא עצמו. אם אין אני לי, מי לי? אף אחד בעולם לא יוכל למלא את החובות ואת התפקידים שאתה אמור לעשות. עוד נקודה שצריך האדם להתרכז בה, להיות ממוקד בה. לא רק שבשבילך נברא העולם, כי אתה היחיד שיכול להשפיע על העולם הקרוב לך. אשתך, בעלך, הילדים, אתה עצמך. נקודה נוספת, אם לא עכשיו, אי מתי? לא רק אם אין אני לי מי לי, אלא גם אם לא עכשיו, אי מתי? אם לא השעה הזו שיש לאדם. ויחכה אדם לשעה אחרת, הוא מאבד את ייעודו ותפקידו בזמן הזה. אל תאמר לי שאפנה, אשנה, שמה לא תיפנה. אין צורך שתיפנה. תתרכז בעבודה הזו, בשלב הזה של החיים. 14:00, 8:00, 22:00, יום חול, סתם יום שגרה. המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. המקום הזמן, הנוכחי הוא אדמת קודש, כדי שתפיק את המירב. לחייך לזולת, להיות נחמד לזולת, להתעניין בו, או ללמוד, או להתפלל, אבל להתרכז. באם לא עכשיו, אי מתי. מכיוון שלעולם לא נוכל לנצל את הרגע הנוכחי, אם לא ברגע הנוכחי. ברגע הבא לכל היותר נוכל לנצל את הרגע הבא, אבל לא להפיק את המירב מהרגע הנוכחי. כל שעה יש לה את התפקיד המיוחד והמיועד לה. ואם לא עשה האדם את התפקיד, זה מעוות לא יוכל לתקון. וזה מי שביטל קריאת שמע או תפילה אומרת הגמרא מסכת חגיגה. למה? הרי הוא יוכל להתפעל לאחר מכן או לומר קריאת שמע לאחר מכן, אבל הוא מפספס. מפספס את השעה הזו של תפילה, שעה הזו של קריאת שמע. אולי הוא ישלים בערב למחרת, אבל זו לא לגמרי השלמה, זו רק תוספת או שלימות של אותו זמן ההוא. אבל יש חיסרון בזמן הנוכחי. אם לא עכשיו, אי מתי. עוד צריך האדם להתרכז ב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. האדם לומד את דף הגמרא, עושה את מעשה החסד, זה הדף הגמרא היחיד שיש לו ללמוד. זה מעשה החסד היחיד שיש לו לעשות. זוהי מנוחת הנפש. יש לאדם צורך לעשות הרי שימוש במידות רבות בחיים שלו. לאדם יש תכונות רבות, שמחה, אדישות, זריזות, התלהבות, רגישות לזולת, נתינה, לקיחה, תכונות רבות כל כך. וצריך האדם למצוא את האיזון בכל שלב של החיים, באיזו תכונה להשתמש ובאיזה שלב. מנוחת הנפש היא הקרקע הפוריה. שעליה יצמחו פירות הנפש, כלומר, ריבוי תכונות טובות יש לאדם, יכולות להיות לאדם ריבוי תכונות טובות, שהרי האדם, אם הוא במנוחת הנפש, הוא יכול להיות עירני ומודע לתכונות שלו ולהשתמש בהם. איך יודעים את זה? בואו נשים לב מה קורה כאשר האדם הוא לא במנוחת הנפש. הוא נמצא בהישרדות, הוא נמצא בלחץ, הוא נמצא בעומס רגשי ומחשבתי, העומס הזה לא מאפשר לאדם להפיק מעצמו את המירב. למה? כי הוא מגיב בצורה אוטומטית. ללא חשיבה, מהי התגובה היעילה והנכונה? מישהו מכעיס אותו, הוא מגיב בכעס אוטומטית, או הפוך, באדישות אוטומטית. כלומר, לפי מה שהוא, לא לפי מה שהוא יכול להיות. הוא לא משתמש בכוח הבחירה שלו. הוא מגיב בצורה אוטומטית, כי אין לו מנוחת הנפש, לבחור את התכונה הראויה, המאוזנת, הבריאה, המדויקת. אם כן, מנוחת הנפש היא הקרקע הפוריה שתאפשר לאדם לבחור כראוי. הצורה של מנוחת הנפש זה ניצול החיים, על ידי ניצול כוח הבחירה של האדם. כלומר, ניצול כל רגע וכל זמן למען התפקוד של האדם. ויש מספר אופנים איך בורחים האדם מניצול מוחלט של האובם. לדוגמה, האדם יכול לברוח מכוח הבחירה שלו בכמה אופנים, בכמה צורות. דוגמה אחת, אנשים מתעסקים פעם אחר פעם עם העבר שלהם. האובה שלהם חלש ולא מעניין, ולכן בעיניים שלהם גם העתיד מעורפל, שהרי אם כעת הם באובה מרגישים לא מוצלחים, או האובה לא מוצלח, לא יעיל, אז הם בטעות כך מרגישים עם עצמם ועם העתיד שלהם. הם צובעים את העתיד שלהם בצבע ההווה שלהם. היות וצבע ההווה שלהם הוא שלילי, נדמה להם שכך יהיה גם בעתיד שלהם. לכן ההווה הלא מוצלח והעתיד המעורפל מכביד עליהם. מה נשאר להם? להסתפק בעבר שלהם, להתרפק על העבר שלהם. שם הם נמצאים. על זה הם שמים את נשענתם, הם אנשי העבר, אנשי האתמול. הם אנשים שמרגישים רע בשגרת החיים ולא רואים אור בקצה המנהרה ולכן מחפשים את העבר. אמנם מי שמטה להם אוזן, נשמע להם, מקשיב להם, עושה איתם חסד. כי כך האנשים האלה מוצאים משמעות בעניין כאשר מקשיבים להם. הם מוצאים משמעות בעניין בחיים בעבר שלהם, כאשר מקשיבים על העבר שלהם. אבל הם טועים בכך שהם רק עסוקים בעבר. כמו שאומר שלמה המלך, טוב הכלב החי מהארי המת. עדיף הווה לא מושלם רק ברמה של כלב, מאשר עבר שהוא כמו האריה, גדול, הרוי, יפה, אבל מת. עדיף כלב חי מאשר אריה המת. רגעי העבר הם אולי היו מרשימים הרואים, אבל הם פחות מרגע ההווה. ההווה הוא החי, אולי כלב, אבל חי, ולכן הוא עדיף מאשר האריה המת. כי אותו, את ההווה, אפשר לנצל. מצד שני, יש אנשים שהם אך ורק חושבים על העתיד שלהם. אנשים שהם עסוקים בלברוח מהחיים, לברוח מהאחריות על ההווה על ידי חלומות עתידיים. מה יהיה? איך יהיה? כל מיני חלומות. וכך האדם עסוק יותר מדי בלשאוף. הרי נהדר שיש לאדם שאיפה. הבעיה היא שהשאיפה היא על חשבון החיים של האדם. האדם עסוק רק מה הוא יעשה בעתיד, איך הוא יעשה בעתיד, איך יהיה בעתיד יותר טוב, ושוכח לקחת אחריות בהווה. שוכח לעשות את המוטל עליו בהווה. איך הוא מרגיע את המצפון שלו בכך שהוא כל כך לא יעיל בהווה? הרי הוא לא מתפקד בהווה מספיק טוב. איך הוא מרגיע את המצפון שלו? על ידי שהוא משלה את עצמו שאם הוא יחלום על שאיפות, חלומות ודמיונות, אז הוא באמת יגיע אליהם. נהדר שאדם שואף טוב לחלום, אבל לא על חשבון עצם החיים, אלא בתוספת לחיים, בתוספת לתפקוד בשגרת היום-יום. טוב לחלום על עתיד טוב יותר, אבל במינון באיזון. במקום כעת ללמוד, במקום כעת להיות מרוכז איך הוא מתפקד טוב יותר עם הילדים, במקום כעת להיות מרוכז טוב יותר בעשייה יעילה וחכמה, הוא חולם ומדמיין על עתיד, אבל בכך הוא שוכח את ההווה, הוא לא מרוכז בהווה. אז האדם יכול לברוח מתפקוד מקסימלי בהווה, על ידי הסחות דעת, על ידי בלבולים, על ידי ריבוי מחשבות, על ידי מה היה בעבר, על ידי מה יהיה בעתיד, ולא להתרכז בהווה. אחת הדרכים לקניין המנוחה, מנוחת הנפש באדם, זוהי מנוחת השבת. בתורה, בספר בראשית, אומרת התורה, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשם. כלומר, סיים הקדוש ברוך הוא את מלאכת הבריאה ביום השביעי. שואלים רבותינו, מה ברא הקדוש ברוך הוא ביום השביעי? הקדוש ברוך הוא ביום השביעי, את מה הוא ברא? את המנוחה. מה היה העולם חסר? מנוחה. בת שבת, בת מנוחה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ביום השביעי, ביום שבת, השלים את מלאכת הבריאה וברא אז גם כן בריאה. את המנוחה, בת שבת, בת מנוחה. מהי אותה מנוחת הנפש של שבת? אומרים חז"ל במחילתא, ומופיע גם ברש"י פירושו לתורה. מנוחת הנפש, המשמעות היא, כאילו מלאכתו עשויה. כשתבוא שבת, יהיה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה. שלא תערער אחרי המלאכה. מנוחת הנפש, לפי זה ביום השבת זה, לא לחשוב על עבר, על עתיד, אלא כל מלאכתך עשויה. בשבת זה הזמן שמסתכל על האדם, על העבר הלא מוצלח שלו, או על העתיד המעורפל שלו, בצורה אדישה. מתעלם ומתרכז בהווה. זוהי ההרגשה של האדם שהוא, כביכול, כל מלאכתו עשויה, גמר את כל מלאכתו. מה הרעיון בזה? מה המסר בזה? מהי המשמעות? האם התורה מצפה שהאדם יהיה אדיש למציאות? ישקר לעצמו? ישלה את עצמו? הרי זו ישליה שכל מלאכתו עשויה. אז למה שיחשוב ככה? אלא האמת, שזוהי האמת. מלמדת אותנו התורה שאנחנו בסך הכל פועלים, משתדלים, והקדוש ברוך הוא מייצר התוצאות. כדי שנוכל להבין את זה, בואו ונראה מה שכתוב בילקוט תהילים פרק קוף למד וב. מסופר שם על אדם ששאל את אליהו הנביא שאלה. למה הקדוש ברוך הוא נתן לבהמה את לחמה בקלות רבה יותר מאשר האדם? האדם עד שהוא משיג את מזונותיו, הוא צריך לטרוח ולהתאמץ. אומר אליהו הנביא, לאדם יש דעת, לכן הפרנסה שלו דורשת דעת ומאמץ. כלומר, היות שיש לאדם דעת, הוא צריך לנצל את הדעת לפרנסה שלו. ואכן אומר אליהו הנביא, שוטה הוא אדם שאין לו דעת, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו שיקבל את מה שצריך, כמו הבהמה, ללא מאמץ. אבל מי שיש לו דעת, יצטרך להשתמש בדעת כדי להתפרנס. וזה פלא, הרי המשנה בקידושין אומרת, שהאדם, אם הוא חטא, לכן הוא מתפרנס בצער. הבהמות והחיות יש להם פרנסה, אבל האדם, בגלל שהראותי את מעשיי, אז כיפחתי את פרנסתי, כך מופיע בקידושין פי בית. אז למה? ואיך אליהו הנביא תולה את הצורך להתאמץ בפרנסה בגלל שהאדם יש לו ריבוי דעת? זוהי שאלה אחת. שאלה שנייה, אומרת הגמרא מסכת פסחים בדף קי"ח, אמר רבי יהושע בן לוי, כשאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, קוץ ודרדר תצמיח לך האדמה ואכלת את עשב השדה, זלגו עיניו של האדם דמעות, אמר אני והחמור נאכל יחד באבוס אחד? כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא, בזעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו של האדם. וזה פלא, איך התקררה דעתו של האדם רק בגלל שהוא יודע שהוא יאכל בזעת אפו את הלחם? אמר שומר, אם יאכל האדם והבהמה את אותו אוכל מאותו אבוס, תהיה להם גם אותה דעה, אותה דעת, כי המאכל משפיע על מוח האדם. ולכן כאשר אמר הקדוש ברוך הוא לאדם שהוא יאכל לחם ולא אוכל של בהמות, נתקררה דעתו, כי כך תהיה לאדם דעת, אבל לא של בהמה. כמו שמופיע בגמרא סוכה מבית, בסנהדרין עין, שהדגן מביא לאדם דעת. אבל נרצה להבין את הדברים בזווית ראייה נוספת. ועוד, מהי משמעות החטא, עץ הדעת והעונש בזעת אפיך תאכל לחם? איך הכללה הזו, בזעת אפיך תאכל לחם, איך העונש הזה מתקן את חטא עץ הדעת? הרי הקדוש ברוך הוא לא מתנקם בעונשים, אלא מתקן בעזרת העונשים. איך העונש הזה מתקן את חטא עץ הדעת? לפני חטא עץ הדעת, האדם היה רוחני. האדם אהב ורצה רוחניות. כך היה לפני חטא עץ הדעת. האדם אמנם התאמץ להשיג את חומריותו, אכילה, שתייה, אבל לא התעסק עם זה. לא היה מעורב בזה רגשית, אלא כמי שכפאו שד, ללא התלהבות. אבל אחרי חטא עץ הדעת, מתבלבל האדם, ויש לו נטייה חזקה לחומריות, ויכול להפוך את האור, תורה ומצוות לחושך, לא להתייחס לזה מספיק ברצינות, ואת החושך, את החומריות, את עולם הזה, לאור מעט רוחניות מקבלת משקל נמוך, הרבה רוחניות גם כן מקבלת משקל נמוך, וחומריות ולו מועטה מקבלת ערך וחשיבות גבוהה. אומר בעל בייס הלוי, אחרי חטא עץ הדעת, כוח הדמיון חזק והאדם מדמיין, כשהוא יהיה מסודר כלכלית, אז הוא יהיה שמח. כאשר הוא יגשים תאווה זו או אחרת, אז הוא ירגיש טוב. אז יהיה לו באמת הרגשה טובה ורגועה. אבל זוהי טעות, העולם החומרי בדמיון מקבל משקל וחשיבות יתר יותר ממה שהוא באמת. וכך האדם מתאמץ ומשקיע בפרנסה. ואמונה צריכה להיות שהאדם עושה השתדלות והברכה והשפע יגיעו בזמן הראוי ובמינון הראוי והנכון לאותו אדם. אבל מאז חטא עץ הדעת, ההיגיון של האדם השתבש מעט, והוא בטוח שהוא זה שפועל, והוא זה שעושה, והוא זה שיוזם, והוא זה שמתוגמל, וכוחי ועוצם ידי, והוא מתעסק בחומריות כי הוא מרגיש שזה העיקר, והשאר תפל, ואז הוא מדמיין, ואז הוא חולם, וכך חטא עץ הדעת הפך את האור תורה מצוות לחושך, ואת החושך לאור. אבל המטרה היא שבזעת אפיך תעבוד, ותעשה את זה כמו כנס והשתדלות מינימלית. ואת ההמשך, תאכל לחם. תדע שזה תלוי באמונה משמיים, כגודל האמונה והביטחון כך השפע ניתן לאדם. אז אם כן כך נוכל להבין את מהות הכללה על חטא עץ הדעת. בזעת אפיך תאכל לחם. נוכל להבין גם מדוע קראו רבותינו בגמרא לאדם הראשון שהוא מין כופר אחרי חטא עץ הדעת. למה? למה כזה כינוי קיצוני? התשובה היא כי אחרי חטא עץ הדעת, האדם נכנס למערכת חשיבה שהנטייה הטבעית שלו אומרת חוקי סטטיסטיקה, חוקי היגיון, האדם מתאמץ, כך מתפרנס, בזעת אפיך, תאכל לחם, אבל זוהי הכללה וזה התיקון. איך? לא על ידי שבזעת אפיך הוא יאמין שהוא מביא לחם. זה מה שקרה, זו התוצאה של חטא עץ הדעת. התיקון הוא, בזעת אפיך אתה תעבוד. מכיוון שכך, גזר הקדוש ברוך הוא ככנס, אבל אל תאמין שדרך זה מגיעה הפרנסה. ככל שאדם ינתק בין הבזעת הפכה לבין התאכל לחם, כך הוא מתקן את חטא עץ הדעת. זה הקשר בין חטא עץ הדעת לבזעת הפכה תאכל לחם. כך אפשר להבין את שומר אדם הראשון, מתי מתקרר דעתו, כאשר הוא כבר לא אוכל עם החמור. הוא אוכל דגן. למה מתקרר דעתו? למה אליהו הנביא אומר, לאדם שיש דעת צריך להתאמץ בפרנסתו? התשובה היא, כי חטא עץ הדעת העניק משקל גדול בליבו של האדם, לחומריות, להרגשה של כוחי ועוצם ידי, לכוח הדמיון, והכוחות האלה יכולים לגרום לאדם להתמכר לעבודה, להתמכר לחומריות, לדמיין שמשם תבוא הישועה והצלחה, להאמין שהוא הפועל והוא העושה, הוא המייצר את התוצאות. התיקון לחטא עץ הדעת, זוהי האמונה שפרנסה משמיים, ולכן הוא נכנס ב... זיעת הפך תאכל לחם, אבל אל תאמין שבזיעת הפך אתה מביא את הלחם, אלא בזיעת הפך זוהי כללה. את הלחם תקבל מכוח הביטחון בהשם, בזיעת הפך זוהי כללה, לא מקור של כסף. אם כך יתייחס האדם אל העבודה שלו, אז כמו שאומר החזון איש, העבודה תהיה כמו אותו אדם שרצה לדפוק מסמר בקיר, הוא דפק פעם אחת, הוא דפק פעם שנייה, ואז בפעם השלישית המסמר מתחיל להתעקם. כאשר המסמר מתחיל להתעקם, הוא מפסיק לדפוק. למה? כי הוא יערוס את המסמר. כך האדם יצא לעבודה שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, אבל אז הוא מתחיל לראות שהוא מפספס מניין, יעצור, ילך לתפילה. מפספס שיעור יומי, יעצור, ילך לשיעור. כאשר הוא רואה שהוא מתחיל להתעקם מבחינה רוחנית, הוא יעצור את אותה מלאכה כדי לא לעקם את עצמו מבחינה רוחנית ולהתיישר אל התורה והמצוות, אל עירת שמיים. וכמו שכתב בחובת הלבבות בפרק ג' משער הביטחון בהקדמה החמישית, שהסיבה שצריך האדם להתעסק בפרנסה, כי זה המבחן שלו. כמה דעת והתחברות יהיה לו עם הקדוש ברוך הוא, תורה ומצוות, וכמה הוא יזניח את עבודת השם שלו למען העבודה. כמה דעת יהיה לו, כמה התחברות יהיה לו לדברי הרמב"ן שכותב, הגזרה האלוקית היא אמת, החריצות, ההשתדלות של האדם, היא יכולה לשקר לאדם ולבלבל אותו, כי הוא בטעות חושב שהוא העושה, הוא היוזם, הוא הפועל, הוא זה שמביא את התוצאות. אבל זוהי טעות, התוצאות מגיעות משמיים. לכן בתפילה, בכונן הדעת, אומרים, הבדלה. להבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. איפה זה? בכונן הדעת. כי להבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין הגישה של ישראל לגישת העמים. זה בעזרת הדעת. לכן בכונן הדעת מזכירים את ההבדלה. ההבדלה בין הגישה של העמים שאומרת אם תעבוד תרוויח, לבין הגישה שאומרת תעבוד תעשה אבל תדע גם להרפות כדי להתעסק בעיקר. יעשה מלאכתו ארעי ותורתו עיקר. תעבוד אבל לא על חשבון התורה והמצוות, אלא בזעת הפך תעבוד ותאמין שתאכל לחם לא לפי כמה שהזיע האדם בעבודה, אלא כמה שקבע הקדוש ברוך הוא. ההשתדלות, החריצות, היא השקר. הגזירה של הקדוש ברוך הוא, היא האמת. לא לפי המאמץ בעבודה, כך התפרנס האדם, אלא כפי האמונה שלו, כפי הזכויות שלו. ואין לאדם חלק בתורת משה רבינו, כותב הרמב"ן, עד שיאמין שכל מה שקורה איתו, לטוב ולמוטב רחמנא ליצלן, הכל מגיע מזכויות או חובות. וכך האדם מתקן את חטא עץ הדעת, כי עץ הדעת גרם לאדם שיש לו נטייה טבעית שמבלבלת בזווית הראייה שלו וממקדת אותו בחומר, בכוחי ועוצם ידי, בדמיונות שחומריות, פרנסה, שפע, אלה ייתנו לאדם את הרוגע, את השלווה, את הביטחון. איך יתקן האדם את חטא עץ הדעת? כאשר הוא ינטרל בין הדעת המחברת אצלו בין חומר ותוצאות חומריות ושמחה ותענוג, כמו בזיעת אפיך תאכל לחם, כאשר האדם ידע שכמו שאומר רבנו בחיי, בזיעת אפיך זהו כנס ויעשה את זה, אבל מלאכתו הרי ותורתו עיקר, ויודע שבזכות התורה והמצוות הוא אוכל את הלחם שלו, כאשר את זווית הראייה הזו מפתח האדם, כאשר את זווית הראייה הזו מעצים האדם, בכך הוא מתקן את חטא עץ הדעת. כשבדעת הוא בוחר להאמין שפרנסה משמיים למרות המאמץ שלו בעבודה. אם כך נוכל להבין מדוע חטא עץ הדעת גורר בעקבותיו את בזיעת אפיך תאכל לחם. חטא עץ הדעת גרם לאדם להאמין יותר מדי שהסיבה והתוצאה היחידה שיש בעולם מהי? עולם החומר. איך יתקן את זה האדם? על ידי חטא עץ הדעת נוצר מצב של בזעת אפיך אל תאמין שמזה תאכל לחם, אלא תאכל לחם מכוח האמונה והתורה והמצוות והזכויות שיש לאדם. אמנם קורה לפעמים שאדם זוכה להרבה לחם, הרבה שפע, הרבה הצלחה, ואין לו אמונה אלא רק בזיעת אפו. אבל כאן תאמין שזה בגלל חשבונות שמיים, כמו הוא אוכל את שכרו במקום בעולם הבא, בעולם הזה. כלומר, כאן נכנסים נתונים נוספים שמשנים את זווית הראייה האותנטית, הטבעית, הנחת היסוד הנכונה, הבריאה הראשונה שאומרת, עבירות מובילות את האדם לסבל, מצוות לרווח. זוהי הגישה, זוהי הנחת היסוד. אם אתה רואה שזה הפוך, ראית צדיק ורע לו? כנראה שזה תיקון, גלגולים, כפרה על קצת אבונות שיש לו. ראית רשע וטוב לו? תסביר, כנראה הוא אוכל את שכרו מהעולם הבא, כבר בעולם הזה. אבל הנחת היסוד היא שאדם שמקיים תורה ומצוות, אם בחוקותיי תלכו, אז ודאי שיש שפע לאדם. ואם יעשה עבירות, יעצור הקדוש ברוך הוא את השמיים וימנע השפע. אם ראית אחרת, זה בגלל עוד סיבות אחרות שהתערבו בחשבון הבסיסי והיסודי שאומר, צדיק יהיה לו טוב, רשע יהיה לו רע. אם ראית אחרת, זו שאלה טובה, למה זה כך? אבל זה לא משנה את הנחת היסוד שצדיק יהיה לו טוב ולרשע יהיה רע. אולי זמנית לצדיק יהיה רע, זמנית לרשע יהיה טוב, בגלל זכויות מועטות שיש לרשע, או אבונות מועטים שיש לצדיק. עם התפיסה הזו, עם הגישה הזו, מתקן האדם את חטא עץ הדעת, שהאדם הוא העושה והקדוש ברוך הוא מייצר תוצאות. על פי התפיסה הזו, על פי הרעיון הזה, נוכל להבין שאת הרעיון הזה, את הדעה הזו יפנים האדם מתי? ביום שבת. בשבת אין ציפייה שהאדם ישלה את עצמו, כל מלאכתך עשויה. בת שבת, בת מנוחה. מהי המנוחה? שיאמין האדם שכל מלאכתו עשויה. האדם לא אמור להשלות את עצמו שזה כך. הוא חייב להאמין שזה כך, כי זה באמת כך. זו לא אשליה, זו אמונה. מי שלא מאמין כך, הוא מקשה לעצמו את החיים. באמת זה כך. העבודה היא לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כולו. הוא רק ביקש מהאדם לעבוד, להשקיע ולהתאמץ, ולא להתמכר לעבודה, לא להתמכר להתאמצות ולהפנים שהתוצאה, כל תוצאה שתהיה, מאיכן היא מגיעה? ברכת שמיים. הדעת שלו ניתנה לו כדי שיעמול בעבודה, יתאמץ בזיעת אפיך, יחד עם זאת יאמין שהשפע מגיע בגלל ברכת שמיים. כל מה שהוא עובד זה רק כמו כנס. אם כן בשבת יאמין האדם שכל מלאכתך עשויה, הוא מרפא מהעבודה שלו. וזוהי מנוחת הנפש של שבת, האמונה שכל מלאכתך עשויה. זוהי מנוחת הנפש, זו לא אשליה, אלא זוהי אמונה אמיתית. כך צריך האדם להרגיש בשבת. אבל השבת לא רק למען עצמה נועדה, אלא למען התמעת הרעיון הזה כל ימות השבוע. על בסיס זה נוכל לענות על שאלה ששואל האור החיים הקדוש, למה כתוב בעשרת הדיברות ששת ימים תעבוד? הרי העיקר זה יום השביעי, בשביעי תשבות. מה זה משנה מה יעשה בששת ימי המעשה? העיקר שביום השביעי ישבות. אם הוא רוצה לעבוד שישה ימים שיעבוד, אם הוא לא רוצה שלא יעבוד. העיקר שידע שבשביעי שובתים, מהי הדגשה? ששת ימים תעבוד. אלא אפשר לומר, ששת ימים תעבוד. ואם בשבת תשבות, אז גם הששת ימים שלך יהיו מתוקנים. למה? כי אם בשבת האדם הוא במנוחה מוחלטת, כביכול כל מלאכתו עשויה, כך הוא מאמין בשבת, אז המהלך הזה מגלה שגם בששת ימי החול האדם עבד, אבל גם תיקן את חטא עץ הדעת. איך? על ידי שבזעת אפו האדם יעבוד, אבל באמונה שהכל משמיים יאכל את לחמו. אם כן, ששת ימים תעבוד ותאמין שהכל משמיים. ולכן ביום השביעי, ביום השבת, תשבות. וכאשר אתה שובט ואתה מרגיש שכל מלאכתך עשויה, זה כי אתה מאמין שגם בששת ימי המעשה לא אתה הוא היוזם הפועל והעושה. מנוחת הנפש של שבת מעידה על ששת הימים בהם אתה עובד ביום החול. אם כך, זה התיקון לחטא עץ הדעת. יום השבת יהיה שבתון, מנוחת הנפש, כל מלאכתך עשויה. ולכן ששת ימים כן תעבוד, אבל תאמין שהברכה, השפע, לא מגיע מכוח העבודה. העבודה זו רק הכללה. ביום השביעי תשבועות, ואז מתגלה שכל ששת ימי המעשה מעולים באמונה. אם כך הם פני הדברים, האדם מתקן את חטא עץ הדעת. אם כך נוכל להבין גם את שכתוב בפרשת ויקהל, ששת ימים תעשה מלאכה. תעשה, לכאורה היה צריך להיות כתוב תעשה מלאכה, לא תעשה מלאכה. אלא אומר האור החיים הקדוש, כמו לגבי שנת שמיטה, אם ישמרו את השמיטה, אז יתברכו השנה השישית, השביעית והשמינית. כך, אם ישמרו שבת כראוי, ששת ימים תעשה מלאכה, תהיה ברכה, ריבוי פרנסה, ריבוי בכמות או באיכות שאוכלים מעט ומתברך במאיים, אבל המועט יתרבה, או שהמועט עצמו יהיה עם הרבה השפעה. אם כך, התכונה של מלאכתך עשויה ביום השבת, כל מלאכתך עשויה. אם התכונה הזו של מנוחת הנפש, אם הגישה הזו תהיה בתוך דעתו של האדם, אם את זה יפנים, אז גם בימות החול הם יתברכו כמו שנת השמיטה השביעית. בשנה הזו שובטים והאדמה תבורך. אומר המסילת ישרים, צריך האדם להשתדל לפרנסתו, כי כך גזר המלך. אבל לא ההשתדלות היא המועיל, אלא הביטחון של האדם והקדוש ברוך הוא. וזוהי מנוחת הנפש, זוהי אמונה יהודית מובהקת. כך אומר שבתי חיים, נוכל להבין את המעשה בתלמי המלך, שכינס 72 זקנים ואמר להם, כתבו תורת משה רבכם ותתרגמו אותה. הוא רצה גם להבין ובעיקר רצה לבחון את אותם 72 זקנים, אם הם יתרגמו כראוי את הפסוקים או שמה ישנו משהו, והם אכן עשו מספר שינויים. לדוגמה, ויחל אלוקים מלאכתו ביום השישי, לא ביום השביעי. מדוע? מדוע סיים הקדוש ברוך הוא מלאכתו ביום השישי תרגמו ולא ביום השביעי? התשובה היא מכיוון שאם נאמר שסיים מלאכתו ביום השביעי, הכוונה היא שביום השביעי הוא סיים את המלאכה, אם כן הוא ברא משהו ביום השביעי. מה הוא ברא? את המנוחה. לומר שהוא ברא את המנוחה ביום השביעי, להסביר את זה? לתלמי המלך? מהי אותה מנוחה? אותה מנוחה זוהי אמונה מוחלטת שכל מלאכתך עשויה שאתה עושה והקדוש בו הוא מסיים לכל גומר עליי החריצות שקר והגזירה אמת. מנוחת הנפש בדרגה הזו שתהיה לאדם הרגשה בשבת שכל מלאכתו עשויה ולא עוד אלא שיתרגם את זה גם לששת ימי המעשה. באמת זה כך, אבל זה לא מושג שיכול להתקבל בדעתו של תלמי המלך. אבל זה כן יצרח שיהיה בליבו ובדעתו של האדם, כדי שיוכל להיות במנוחת הנפש, כדי להביא לידי ביטוי את הכוח שניתן לאדם, שהרי האדם עומד מול עולם שיש בו טוב ורע, והציווי לאדם הוא בחרת בחיים. זה הצו האלוקים. על פי זה אומר שבתי חיים, רעיון נהדר. למה? אומרת הגמרא, במסכת שבת, קוף יוטט, כל האומר ויחול ובערב שבת נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. למה? מכיוון שרק האדם שהוא במנוחת הנפש, הוא יכול לבטא ברוגע ובשלווה את כוח הבחירה שלו. אם כן, העובדה, שבשבת האדם מפנים ומטמיע בנפשו שכל מלאכתך עשויה, אז מפנים האדם שלא בכוח ההשתדלות ומגיע להישגים, אלא בכוח ברכת שמיים. אם זו התפיסה של האדם, הוא במנוחת הנפש. אם הוא במנוחת הנפש, כי הוא הבין את הרעיון של שבת, אז כאשר הוא אומר ויחולו, הוא מבין שכל מלאכתך עשויה, אתה עשית את שלך, אתה אמור לעשות רק בזעת אפיך. תאכל לחם, זוהי ברכת שמיים. אם כך הם פני הדברים, אז האדם הוא באמת שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. מדוע? מכיוון שהוא יכול לנצל ולהביא לידי ביטוי את כוח הבחירה שלו. כך נוכל להבין את שכתוב בזוהר חלק ג' תלמיד חכם נקרא שבת. למה? כי שבת זה סמל של תיקון חטא עץ הדעת. כמו לפני חטא עץ הדעת, לא להעניק משקל גדול יותר מדי לעולם החומר, וכן להעניק את המשקל החשוב והראוי לתורה ולמצוות, את עיקר המיקוד של האדם, לבחור להיות ממוקד בדף גמרא אותו הוא לומד, בחסד אותו הוא עושה, בעשייה החיובית שבה הוא מתרכז. ורק כך האדם הוא צומח, כי כל רגע הוא מנצל אותו בצורה מוחלטת לעבודת השם. רק התפילה הזו, רק לימוד התורה הזה, כל יום יהיו בעיניך כחדשים. חדש לא היה אתמול, גם לא יהיה מחר. לא רק יהיו בעיניך כחדשים ביחס ליום האתמול, אלא גם יהיו בעיניך כחדשים ביחס ליום המחר. אל תאמר מחר אשלים, כי גם מחר זה לא הולך להיות, אלא אך ורק היום. ומהמקום הזה נוכל עוד להבין מה שכתוב בסוף מסכת ברכות. תלמידי חכמים, אין להם מנוחה, אלא עולים מחיל אל חיל. אין הכוונה שאין להם מנוחה, שלווה. שלוות הנפש ודאי שיש להם. אין להם מנוחה בדרגות שלהם, ותמיד הם עולים יותר ויותר, ומנצלים את כוח הבחירה שלהם יותר ויותר. בגלל שיש להם מנוחת הנפש, שלוות הנפש, לא בלבול הדעת. לכן הם מרוכזים, לא בהרבה נושאים, אלא בנושא אחד, כל פעם שמתעסקים בנושא, בו הם מרוכזים. כך האדם מנצל את כוח הבחירה שלו בצורה המירבית. כך הוא מנצל לאדם את כוח הבחירה שלו ברמה הגבוהה ביותר, כך האדם מגיע אל השיא שלו, אל שיאו. כך יעלה האדם מחיל אל חיל, כי שלוות הנפש והריכוז, הניצול המוחלט של רגעי החיים, זוהי עבודת השם מושלמת. המקום שאתה עומד עליו הוא אדמת קודש, כי זה המקום הטוב ביותר שאתה אמור להיות בו. ולכן כתוב בתורה שנוח מצא חן בעיני השם, ויקרא את שמו נוח לאמור זה ינחמנו ממעשינו, מעצבון ידינו. מה הדיוק בשם נוח? בגלל מנוחת הנפש, הוא יכול לפעול לא באוטומט, אלא בבחירה, ולומר לא. לכל אנשי דורו, למרות שבתים עליה הארץ חמאס, אבל הוא לא נסחף. הוא לא פועל באוטומט כמו שאר אנשי דורו. אנשי דורו חוטפים, חומסים, גוזלים, בלי שלוות הנפש, איזו עשיר השמח והמרוכז והמפיק את המירב מחלקו. הם בלחץ, חוטפים, חומסים, רוצים להשיג עוד ועוד, אבל בטן רשעים תמיד תחסר, תמיד חסר להם, כי אין להם מנוחת הנפש להתרכז במה שיש להם ולהפיק את המירב. אם כן, נוח, קרוי נוח על שם מנוחת הנפש, ולכן הוא זוכה, הוא מצליח לבחור להיות שונה מכל אנשי דורו, בגלל שהוא מרוכז בעבודת השם שלו. כך אומר המהר"ל בדרך חיים על פרקי אבות, מה המשמעות של עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו? שלום הכוונה היא כאשר המלאך מיכאל והמלאך גבריאל, כל אחד עושה את העבודה שלו בצורה הראויה והמדויקת. אין אחד נכנס למשבצת של חברו, אלא כל אחד והתפקיד שלו. זה השלום גם בנפשו של האדם. כל אדם מרוכז בשגרת חיה בתפקודים השונים שלו. כאן בשלום בית, כאן לפרגן, כאן לעודד, כאן להתפלל, כאן להתרכז בנתינת צדקה, כאן להתרכז בלימוד תורה. פעם אחת עם הילדים, לקרב אותם, לצחוק איתם, ימין מקרבת. וכשצריך, שמאל דוחה, כל מקרה לגופו לפעול, לא לפי הטבע שלי, האופי שלי, אלא במנוחת הנפש ובשלווה, כדי שיוכל האדם לייצר את התגובה הבריאה הנכונה והיעילה, ולא לפעול לפי האוטומט שבו. לפי זה עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו בתוך האדם עצמו. מתי שצריך להיות אדיש יהיה אדיש, ומתי שצריך להיות זריז יהיה זריז, מתי לכעוס יהיה כועס, ומתי צריך להיות שלב יהיה שלב. כל מקרה לגופו, בכל מצב בחיים לפי עבודת השם הנדרשת. רק כאשר האדם הוא במנוחת הנפש וביישוב הדעת, אז הוא יכול לבחור להגיב בצורה הבריאה והנכונה השקולה למען ההווה ולמען העתיד. לפי זה נבין את שכתוב במדרש במדבר רב הפרשת נסו, כללה שאין למעלה ממנה, זו הכללה של אין שלום לרשעים. למה? אומר בעל הספתי חיים, אין לאדם הזה שלווה, פעם קנאה, פעם שנאה, פעם תחרות, פעם רצון להיטיב לאנשים האחרים, הוא מבולבל. פעם רגשות אשמה כי הוא לא מספיק ישר, פעם הוא יותר מדי ישר ומנצלים אותו, והוא, אין שלום בין הכוחות שלו, הוא סובל. מעליות וירידות רגשיות, אין שלום לרשעים. אבל כאשר האדם מכוון את עצמו אל מול רצון השם, וזה מה שמיישר אותו בליווי האמונה, כמו בשבת, כל מלאכתך עשויה, מנוחת הנפש, אז הוא יכול להתרכז בהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שזו הבחירה שלו, התפקיד שלו, הייעוד שלו, השלווה שלו. וכשאדם מגיע לדרגה הזו של שלוות הנפש, אז אין לו מנוחה, הוא לא נשאר באותה דרגה, והוא עולה מחיל אל חיל. היו ברוכים.